שלום לכם, אנחנו All In. כדי לעקוב אחרינו ולצפות בפרקים המלאים, חפשו אותנו ביוטיוב או בפייסבוק. All In, הבית של הפודקאסטים. צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
מתוך השבר, פרק חדש יוצא לדרך, והעורך שנמצא כאן מולי, אפשר להגיד אחד השחקנים הכי עסוקים שיש. אני אעשה רגע רשימה קצרה. אתם מכירים אותו קודם כל כסטיב מפאודה, שכל המדינה התאהבה בך שם, ושעת אפס, ומנייק, ומטומטמת כמובן, ובעונה האחרונה של רוקדים עם כוכבים, אפילו פיזזת על הרחבה. מה שלומך, דורון בן דוד?
נראה לי דיברנו פה, ועל מה עוד נדבר? שלומי משתפר.
חכה, עוד לא התחלנו, אז רק היה פתיח לפני.
תמיד אני דואג, אני מגיע לפעמים לפודקאסטים, אתה יודע, יש את כמה דקות האלה לפני שנפגשים, ומתחילים לדבר, ואז אני בפנים אומר, רגע, אבל על מה נדבר כשאנחנו ניכנס לחדר? לא יישאר על מה לדבר.
אתה יודע מה זה אומר, שאתה איש תוכן פאר אקסלנס.
כן?
כן, כי תמיד אנשי תוכן, כשהם מגיעים לסט צילומים, אז הם דואגים ששום תוכן לא יזלוג החוצה, כשהמצלמה לא לוקחת את זה באוויר.
כן. אז כן, זה היה החשש שלי, אבל אני לא דואג, אני סומך עליך שאנחנו ניצור פה שטיח, אתה יודע, מערק כזה יפה של תוכן ושיחה.
אני סומך עליך, אבל שנינו ביחד.
כן.
איך אתה עם שברים בחיים שלך?
אני חושב שאני בסדר, אני מונע מתוך שברים, כאילו, אני עובד מתוך שברים, כל החיים שלי זה סוג של שברים בעצם. קבל אותם בברכה.
כן.
מחבק אותם, כן. כי זה... והאמת שבקורונה, תיאטרון השעה, חלימי, התקשר אליי, אמר לי, תשמע, בוא נעשה, יש לך הרצאה? אמרתי לו, לא. כן, יש לי, כן, יש לי הרצאה. לא הייתה לי הרצאה, לא היה לי כלום כזה וזה. אמר לי, יש לך הרצאה? אמרתי לו, כן, יש לי. מה אתה רוצה לעשות איתה? אמר לי, בוא נעשה את זה לחטיבות וזה, הרי כולם יושבים בבית, הם יושבים בזה. לא, בוא נעשה הרצאה. אותי מהמם. ואז התחלתי לכתוב הרצאה, יחד עם דפי אלפרן, כזה חברה שלי גם מהתחום, היא מתעסקת גם בתוכן כזה, והיא כותבת הרצאות.
דפי היקרה.
דפי, אל תמכיר אותה.
דפי הביאה אותי להרצות במרצים שאינם מרצים ב-2014. אתה מבין?
היא הייתה עושה אירועים גדולים. גדולים,
מה זה באנגר? ממש.
אז עבדתי איתה, ויצרנו ביחד איזו הרצאה שמתאימה באמת לבני נוער. ותוך כדי הרצאה גם, תראה, אני פותח סוגריים, אני אומר, אני בחיים שלי, אני מדבר על אז, על העבר, הייתי מונע על אוטומט, הייתי מונע על לשרוד, ולא הייתי מסתכל, לא הייתי בוחן דברים, לא הייתי יוצר ואומר, אוקיי, זה ככה, ככה אני עושה, ככה, לא הייתי מנתח שום דבר, כלום, לא עוצר לחשוב, לא עוצר להביא, הייתי רץ קדימה, מה שלא טוב, בום, זיז הצידה, רודוך, אתה יודע, רק כדי לא, שלא יקרה לי, מה שלהחזיק את הראש מעל המים.
מה, ממש שורד?
ממש שורד. ותוך כדי הרצאה, התחלתי להבין, ובכלל, בשנים האחרונות, התחלתי להבין מי אני, מה אני אוהב, מה אני לא אוהב, מה עושה לי רע, מה עושה לי טוב. התיישבתי והסתכלתי קצת סביבי, וראיתי, אתה יודע, כאילו, ממה אני בנוי, ממה אני מורכב. ותוך כדי הרצאה הבנתי באמת שבלי לשים לב, או שאם לשים לב, אבל לא ממש במודע, בתור ילד, תור נער גם, כל המשברים שלי, התייחסתי אליהם כאל אתגר. במקום להסתכל על זה כמשבר, הפכתי את המשבר לאתגר. ואז זה גם נותן לך משהו כאילו חיובי, להסתכל על הדבר, ולנסות לצלוח אותו. כי משבר לוקח אותנו, אתה יודע, אני במשבר כרגע, אנחנו במשבר, זה לוקח למטה. אתגר זה...
מעיף אותך למעלה,
זה נותן לך כוח ורצון, אתה יודע, להתמודד ולצלוח אותו. אז באמת תוך כדי הרצאה הבנתי שכאילו משברים, הפכתי, נתתי להם דוגמה שכדאי להם להפוך תקופות קשות, או רגעים קשים, או טראומות, להפוך את זה לאתגר, ולראות איך אני צולח כרגע את הדבר הזה עכשיו.
כשאתה אומר ילד, באיזה גיל? אתה פוגש לראשונה משבר 6-7?
כן, המשבר הראשון שלי זה באמת, דעתי בגיל 6, הבנתי שלאבא שלי יש חיים כפולים, ואז היה כל הקרע הזה, ואז נשארתי אמא שלי לבד, וגדלתי איתה לבד. אז אני חושב שזה היה המשבר הראשון. עכשיו, אין לי גם איזה משהו שהוא, בגלל זה אמרתי לך, אני כל הזמן הייתי על אוטומט, אז כל פעם היו לי שברים, או אתגרים שהייתי צריך לצלוח אותם, אז אין לי, אתה יודע, כתבת לי, תחשוב על איזה משבר אחד, או על איזה שבר כלשהו, שהוא גרם לך פתאום לשנות, או להסתכל על החיים אחרת, ואיך אתה...
צמחת מתוך זה.
צמחת מהדבר הזה, ואיך אתה היום, כאילו כתוצאה מזה, או בזכות זה. ואין לי כזה, אין לי אחד. יש, תודה לאל, תודה לאל, יש הרבה. ונראה לי שאלה החיים.
כן? כן. הבנה כזאת שכאילו...
הכל משברים, מה אנחנו חוטפים פה, עכשיו זה הרבה יותר קיצוני, אבל הרבה כל יותר פעם קיצוני. זה משברים. משבר קטן עם הילד שהוא לא רוצה, זה הכל, אתה יודע, הכל עניין יחסי ועניין של מינונים וכאלה, אבל הכל זה כזה מכשולים, תמיד יש את הדרמה הזאת, אתה יודע, יש, הילד לא רוצה, או שזה בבית ספר, זה בעבודה, יש כל מיני דברים כאלה שאנחנו חיים עם משברים, אנחנו חיים... בתוך משבר אחד גדול. אז אלה החיים.
ועדיין, בגיל שש, אני חושב על המקום הזה, אתה מספר את זה כזה בשורה, כי אתה, אני מניח לא, שלא רוצה לייצר איזה...
לא, כי דיברתי על זה כל כך הרבה. כל כך הרבה. מאוד, ממש, כאילו כמעט בכל איזה רעיון או כתבה שעשיתי, וגם עם חברים. מה רציתי לשאול?
לא, אני אומר, ילד בגיל שש, שפתאום מגלה שאבא שלו, כמו שאתה אומר, יש לו חיים כפולים.
אני לא יודע מה חוויתי, אבל נפלתי לתוך הסיטואציה, שפתאום הוא לא בבית, כי הוא חזר לבת זוג, לאשתו. אז אני הייתי, אתה יודע, זה כאילו בום, זורקים אותך לתוך הבריכה, ואתה מתחיל לזה, אתה לא אומר, וואו, אוקיי, מה אני חווה עכשיו? לא, אני מתחיל לשחות, כי אני צריך עכשיו לא לטבוע.
כן.
אז אני פשוט מתחיל לעבוד, וזה ואני קולט שהוא לא מגיע, או שכן מגיע, שפתאום אנחנו לבד, ואז פתאום יש איזה בן זוג חדש לי, אמא שלי, אתה יודע, אלה החיים.
וזה אתה ואימא נגד כל העולם במובן מסוים, נכון?
כן, סוג של... כן.
איך זה מעצב דמות של ילד?
ככה. לא יודע. לא יודע. יש איזו בדידות מסוימת, אתה יודע, אתה לבד. אתה סופג רק דמות נשית בעצם בחיים שלך. למרות שהיה מישהו אצלנו בבית וזה, אבל לא הרבה, וגם לא מישהו שכדאי היה לי ללמוד ממנו איך מתנהלים בחיים או מה עושים בחיים. בלשון המעטה. אז רוב האישיות ספגתי בעצם מאימא שלי. כאילו, אז למדתי את הכל ממנה, וראיתי מה היא עושה, וזה ברמת הכל, אתה יודע, הכל, איך זזים, מה עושים, מה זה, איך מדברים, איך פונים, אז אני חושב שזה בעיקר היה לי, וגם לגדול בלי אחים, סוג של לבד בבית כזה, הרבה פעמים לבד.
שזה מעניין, אתה יודע, אם אני לרגע, כשאני מסתכל עליך, גם תמיד שרואים אותך, אז אתה יודע, אומרים, הוא הגבר גבר. גם הדמויות שלך, אתה יודע, יש בהם משהו, מה?
לא, זה לא, זה כאילו, עוד פעם, מה? אוקיי, תמשיך.
לא, אבל אתה יכול להבין, כאילו, אתה משדר משהו מאוד, מי שכתבה עליך, אני זוכר, אחרי פאודה, כתבה זה שבא לך לכבוש אותו, והגברים רוצים ללכת לשתות איתו בירה. אתה מבין למה הכוונה בזה?
כן.
וזה מדהים, אם אני מסתכל רגע בראייה מהצד לגמרי, שזה באמת ילד שגדל בלי מודל גברי לצידו, עם אמא, כאילו שזה מאוד לגדול במקום של רגש והכל. זה,
נכון.
זה קטע למתוח קו בין זה לבין זה.
נכון.
נכון?
לגמרי. כאילו, אני מאוד רגיש. אני מאוד רגיש, רגיש לסביבה, רגיש, אתה יודע, יש לי רגישות יתר אפילו. ואני אוהב את זה, דווקא. כאילו, אני מעדיף במקום להיות, אתה יודע, סוג של איזה... לא שאני אומר שמי שגדל עם אבא או...
כן, כן, בואו, אנחנו לא מכלילים, אבל...
לא מכליל אף אחד, אבל... אני אומר שדווקא זכיתי, עוד פעם, כאילו קיבלתי פה דווקא איזו נקודת זכות כזאת שאני נהנה ממנה בעצם. להבין, להיות רגיש יותר, להכיל יותר, זה נדבר רק עליי, כן? לא שום דבר על אף אחד אחר ולא מכליל ולא כלום. פשוט אני חושב שבזכות זה קיבלתי דברים אחרים שאחרים אולי לא קיבלו, או שהיה להם קצת יותר קשה, אתה יודע, לסגל להם את התכונות האלה. אז הכל מדויק.
כעסת? היו תקופות של כעס.
על מי?
לא יודע, על המציאות. לא. 12, 13, 14 כזה.
לא, לא חושב שכעסתי, לא. אני כעסתי גם, אשתי שאלה אותי בהתחלה גם כשהכרנו כזה, איך אתה לא, אתה לא כועס עליו, שהוא עזב, שלא זה. לא, אין לי, מה, על מה? מה זה ייתן לי? לא. לא כועס.
ותיקח אותי, זה מעניין מאוד לדעת, אתה יודע, מתוך ה... אתה יודע, בסוף זה כן במקום מסוים לראות אותך היום, כלומר, גם כשאני קורא אותך בכתבות, אז תמיד אתה איש משפחה.
משתדל.
אבא, כן, משתדל?
כן, לא תמיד זה יוצא, כן. לפעמים אני גם, אתה יודע, בתוך כל הטירוף הזה וזה, ולא ממש נמצא שם וזה. אבל עכשיו, אתה יודע, גם דיברנו על זה וזה, זה... עכשיו אני קצת יותר, הרבה יותר.
בבית, עם הילדים.
רוצה גם להיות כזה וזה, כן.
לבלות איתם.
כן.
קופץ לך לפעמים, נגיד, ברצון שלך לבלות עם הילדים, יש שלושה שיהיו בריאים, קופץ לך הסגירת מעגל בין הילד שהיית אז בלי אחים, אתה ואימא למשפחה הזאת? זה ערך עליון מבחינתך?
מבחינתי זאת הצלחה, כי אתה, לפעמים אתה מאמץ לעצמך את המודל שגדלת, של לפרק, זה, גרושים, אתה יודע, לקרע, זה, לעשות, אתה יודע, זה, אני... כל כך מודה, באמת, אומר תודה יום-יום על, על היחסים שלי עם איטל, ובייחוד גם עכשיו, אחרי איזה 16-17 שנה ביחד, עם האהבה כזאת שהולכת ומתגברת, אז אני... אין לי מה להגיד חוץ מתודה, ולקחת את זה, אתה יודע, באמת בשתי ידיים להחזיק את זה, ולא לראות את זה כמובן מאליו, כי זה... זה גם עניין של בחירה, זה גם עניין של, אני חושב שזה מה שעשיתי גם בשנים האחרונות. אני מתפשט קצת, אחי, בסדר?
לך את זה, יהיה לך חם.
אוקיי. אז אני אומר שזה עניין של... בחרתי בתקופה האחרונה, אם אני שם את כל הדבר הזה בקופסה אחת, אני יכול לקרוא לקופסה הזאת, אתה יודע, לוותר על האגו. כי הרבה פעמים הייתי נכנס לוויכוחים ופיצוצים, עניינים וזה, וזה בדרך כלל קורה כשאתה בחרדה, או שאתה בחוסר יציבות, ואתה מטולטל כזה מצד לצד, בגלל התקופה, או בגלל, אני לא יודע מה, אז הכל שייקי כזה, וכל דבר פשוט מפוצץ, ואתה גם מתפוצץ, וזה גורר תמיד למריבות וישר פיצוצים. אבל ברגע שאתה קצת, אתה יודע, אתה יותר מיושב, יותר נוכח, ויותר רגוע, ועם ביטחון, אז החלטתי, אני חושב, אתה יודע, בצורה מושכלת, ייאמר ש... ולוותר על האגו, בשביל שכל הדבר הזה יצליח, כאילו, כי זה הדבר הכי חשוב. לפעמים זה לא מצליח, אתה יודע, כאילו, יש כל מיני שברים כאלה קטנים, אבל בסדר, זה גם חלק מהעניין, ואז, אתה יודע, חוזרים חזרה לתלם או למסלול. אז אם אני חוזר לשאלה שלך, אני רואה בזה סוג של הצלחה, אתה מבין? זה לא... גם פה, לא לוקח את זה כמובן מאליו, שיש לי משפחה ויש לי שלושה ילדים, ויש לי אישה שאני אוהב. ואני עושה את מה שאני אוהב, וברוך השם, כיף לנו וטוב לנו, אתה יודע, בסך הכל, אז...
כן, וזאת עבודה, כמו שאתה אומר, יש בזה כאילו עבודה. אלמנט הבחירה הזאת, מילה מאוד 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 חשובה, בתהליכים שאנשים עוברים. כאילו מישהו מהצד יכול להגיד, אתה יודע, כאילו, אוקיי, הוא הגשים את זה, אבל זה ממש לבחור איפה לשים את המשקל.
הכל ואת... בחירות, אחי, בחיים, בכל דבר. אני מאמין שהכל זה בחירה. יש לנו תמיד צומת שאנחנו בוחרים אם לעשות את הדבר הזה בצורה הזאת או בצורה הזאת, בכל דבר, וזה מה שאני אנסה להנחיל גם כרגע לילדים שלי, בעיקר למתבגר שלי.
שהוא בן?
הוא בן 14.
14. כן. איזה גיל, אה?
גיל מוטרף. אני לא יודע אם אני הייתי בגיל הזה, כאילו, אני לא זוכר את עצמי ככה.
מה זה ככה?
מתבגר, איך? שמתבגרים, כאילו, אולי אני לא התבגרתי בצורה כזאת, אתה יודע, לא היה לי עכשיו גם, גם אמא שלי בקושי הייתה בבית, אז לא היה לי למי לעשות את כל הבלגן הזה, כאילו, אני לא יודע, אולי אנחנו כזה מנסים לשלוט יותר מדי, אני כזה חושב עם עצמי, אבל דווקא גם כשאני משחרר יותר מדי את החבל, אז בכלל, כאילו, הוא
מתפרע לכל כיוון.
מתפרע לכל כיוון, אז אתה לא יודע איפה, אבל בסדר.
אבל זה נכון מה שאתה אומר לגביך. בסופו של דבר לך לא היה כל כך במי למרוד. כאילו, גם אם רצית למרוד,
אין אף אחד בבית, אתה יודע, אתה חייב שיהיה מישהו כדי, מישהו שחייב שתהיה מצלמה. אתה חייב שיהיה עיניים, שיראו אותך.
כדי שיהיה את הריאקשן, למה?
כי אתה רוצה שיראו אותך. בעצם כל המהות שלנו פה בעולם זה בעצם שיראו אותנו, שאהבו אותנו, שנהיה נאהבים ו... וכשאין מצלמות, זה כמו שההורים לא בבית, אז האחים פחות רבים. כשהשאר שההורים נכנסים, בום, טח, בום, הוא לקח לי, אתה יודע, המצלמות נדלקות, אז אתה כבר מתחיל לפעול.
אז אני חושב שהנה הפטנט, בסופו של דבר עם המתבגר. לא, שלא לתת לו קונטרה בכלל.
אני משתדל, אבל זה לא עובד, זה לא זה. זה לא, זה לא זה, זה הרבה יותר מורכב, זה יותר עמוק לדעתי.
טוב, זה גם דור אחר ותקופה אחרת.
לגמרי.
ידעת שתהיה שחקן?
לא. ממש לא.
מה עבר בראש של הילד הזה, הדורון בן דוד הזה, בין ה-7-8, הוא מאוד מעניין אותי. מה עבר לך בראש? אתה זוכר אותו בכלל?
יש לי הדחקה. אני לא אשקר. אני חושב, אני רק לאט לאט מתחיל לזכור או... להבין בכלל מה עבר עליי, אבל אמרתי לך, אני בסוג של, זה כמו, לא יודע מה, אם אתה תיקח פיל מתבגר עכשיו, שהוא נולד חופשי והכל, ותקשור אותו, תשים אותו בלולה, הוא ירצה לצאת וירצה להשתחרר וזה, אבל אם פיל ביום הראשון שאתה תיקח אותו, ופיל או כל דבר, כל חיה אחרת, תנעל אותה ותקשור אותה, אז היא תדע, אוקיי, זה החיים שלי, וככה אני, אוקיי, זה, לזה נולדתי. אז בגלל שקרה לי כל הדבר הזה, בגיל צעיר מאוד, אז לזה נולדתי. אז כמו שאמרתי לך, פשוט כל הזמן שרדתי, וכל הזמן כזה פשוט התנהלתי בחיים הזה. מה שאלת, אחי?
זה קטע מעניין. מה עבר לך בראש עכשיו?
שהיו לי כל מיני פלונטרים כשהייתי ילד, אז כששאלת אותי אם הייתי, אם תמיד חשבתי שאני אהיה שחקן, ומה עבר עליי בגיל 6-7, עכשיו אני נזכר איזה קטע. כשהייתי ילד, אז ההורים שלי, בעצם אמא שלי הרי לא התחתנה עם אבא, עם אבא שלי. הם סוג של ניהלו רומן, הוא היה נשוי, והוא אמר לה שהוא פרוד, אלו רומן, ואז אני נולדתי. עכשיו, אמא שלי לא הייתה נשואה, אז אני לא ממזר, אני פשוט ילד מחוץ לנישואים. זאת ההגדרה. ואז, ילד מחוץ לנישואים, או ילד להורים גרושים, זה קטסטרופה, זה כאילו, שאף אחד לא ידע, ואסור, וזה מפחיד, וזה לא נעים, וזה בושה, היום, אתה יודע, היום זה אחרת. והיו לי הרבה פלונטרים שהם, לאמא שלי היה בן זוג, אחרי שאבא שלי עזב את הבית, אז כזה הייתי קורא לו בשם שלו, וכולם אומרים לי, מה, למה אתה לא קורא לו אבא? מה, זה לא אבא שלך? אני אומר, לא, זה אבא שלי, אבל הוא איפה שאני קורא לו בשם שלו, פשוט, וזה, וגם בזה כתוב את השם, ולא כתוב את השם, כאילו בשלט בזה כתוב...
את השם שלו ולא את השם
שלו. לא רשום את השם שלו אפילו, הרי. רק אני ואמא שלי. ואז מסתכל, אומר לי, מה, למה לא? ואז הוספתי עם טוש פעם אחת את השם שלו. והיה לי פלונטר מזה ממש.
מה זה, זה נשמע חתיכת תיק בשביל ילד למכור לעולם.
אתה לא מבין, הייתי פשוט, כל הזמן הייתי צריך, טוב, כל הזמן הייתי צריך לאלתר. סיפורים חדשים, ואם אני לא טועה, יום אחד כנראה, אני חושב בגיל מאוחר יותר, פשוט שחררתי, אמרתי, סמק, יאללה.
שיחשבו מה שיחשבו.
שיחשבו, וזה, יאללה, אין לי כוח. יאללה.
איזה פסדה כבדה בשביל ילד להחזיק.
קשה, כן, וזה עוד כלום, כן? אז עכשיו, לשאלתך, אם רציתי להיות שחקן, אז לא תמיד התעסקתי בזה, ובאמת בהרצאה הזאת גם הבנתי שאני הייתי קצת, הייתי די תלוש, כי כל החברים שלי ראיתי שהם די מכווננים. אחד הולך ללמוד בבית ספר מסוים, כי הוא רוצה להיות מהנדס. אחד הולך זה, כי הוא רוצה ככה וככה וזה. עכשיו, אני לא ידעתי מה אני רוצה לעשות, גם בתיכון, לא ידעתי מה הכיוון שלי ומה... אוקיי, אז אני אלך לראות הבונים וזה וזה, ויש שם כל מיני מקצועות כאלה וזה, ואוקיי, הגעתי היום, אבל לא, היום זה לא הזה, אז אני אומר לאמא שלי, אוקיי, אז מה נעשה, לאן נלך? אז אני אומר לה, יש מילטון פה ליד, בואי נלך לשם. ממש ככה, כי הכל שירותי, אחי. והגעתי לשם, והיה שם את מגמת אומנות וגרפיקה ורישום וזה, וראיתי שהיה סבבה, וידעתי לצייר. נרשמתי, ולמדתי אומנות.
בגיל 15, 16.
כן, בתיכון. למדתי רישום, ציור, גרפיקה, ממוחשבת, מה שאתה לא רוצה, כאילו, תולדות האומנות, הכל. עכשיו, זה לא שלא הייתי מחובר לעולם הזה דווקא, אבל זה גם לא סתם קרה, אני בטוח. ושם באמת כנראה, אתה יודע, חיזקתי את כל הברגים האלה, כאילו, של האומנות ושל משהו שקשור, אתה יודע, לרוח וליצירה. אז נעצתי קצת יותר את הדברים אצלי כזה וזה, ומה שכן, היה לי סוג של איזה חלום קטן להיות בצוות בידור. וכשיצאתי מהצבא, אז אמרתי, אני אלך, זה מה שאני הכי רוצה לעשות. צבא, בא לי להיות צוות בידור, לא בא לי להיות שחקן. כי אני יודע שאני מצחיק קצת, הייתי מצחיק קצת בתיכון וזה, ובא לי קצת להיות על במה ולהמשיך להצחיק.
איך דמיינת את זה? שאתה עומד על במה ומצחיק אנשים?
עומד על במה ומצחיק אנשים, בדיוק ככה, כן, עושה כל מיני כאלה,
חיקויים, דמויות?
זה קצת, כן, חיקויים ודמויות, ושיגעון כזה, ושגעת, ובריכה, וזה פן, כיף, כאילו חופש כזה. ואז הלכתי אני זוכר, לאלירן ברדוגו, הוא היה...
המפיק.
כן. והוא אמר לי, טוב, תעשה פדבורה. אמרתי לו, מה? אמר לי, תעשה פדבורה, אתה יודע מה זה פדבורה? אמרתי לו, לא, אתה יודע מה זה?
אני יודע מה זה, כן, זה...
אז היום אני יודע גם אחרי רוקדים כוכבים וזה.
סגרת מעגל.
ממש. אז הוא אומר לי, תעשה ככה, ואז הוא הראה לי, הוא קם ועשה, ואז עשיתי אחרי זה, הוא אומר לי, אה, יופי, יפה, יפה מאוד. טוב, מחר תיסע לאלת, אמרתי לו, מה מחר? רגע, בואו, שנייה, רגע, חכה, אני רק באתי לעשות פחדות, הוא אומר לי, מחר תיסע לאלת, לבחור בשביל ככה וככה, וזה וזה, תגיע לזה, אמרתי, טוב, יאללה, מגניב, טוב, אתגר, אתה יודע, לא משבר ולא זה אתגר. אני רוצה להיות צוות בידור. סעתי, אני זוכר, ב-12 בלילה, עם איזה אימא אחת, ותינוק נראה לי שנולד באוטובוס או משהו כזה, כי הוא לא הפסיק לבכות, תינוק קטן כזה, מסכן, לא הפסיק לבכות, כל הנסיעה, אז היו נסיעים, אתה יודע, לילד, ב-12 בלילה,
ברור, 5 באוטובוס, שעות, 5 שעות.
בוקר, כן. הגעתי, עכשיו לאמא שלי הייתה שם חברה, אז אצלה ישנתי. הגעתי אליה, וכבר בבוקר הלכתי ועשיתי גם כל מיני סיבובים כאלה, של אם במקרה ואני לא אעבוד שם בזה, אז אני אולי אעבוד במקום אחר. הגעתי לבית מלון, הוא דיבר איתי כזה וזה, והוא אמר לי, תבוא בערב לראות את ההופעה, ונכנס לעניינים. אמרתי, יאללה, מגניב. באתי בערב, ראיתי את ההופעה, ראיתי הופעה ברמה, אתה יודע, לא ידעתי גם למה לצפות, אז אני, מבחינתי זה היה וואו, אחד גדול. אז הם סיימו את ההופעה, אחרי שהם קרועים כאילו, מעייפות כזה, אחרי כל העבודה של הבריכה, של הבוקר, ואחרי ההופעה על הבמה. אני רואה אותם הולכים לאיזה חדר, ומתחילים חזרות. בשעה 12 בלילה, חזרות. אמרתי להם, מה זה? לא, אנחנו פה חזרות, את זה 1, 2, 3. ובבוקר אתם מקבלים לבריכה, כאילו זה, ככה כל יום, שים לי כן. אמרתי, טוב, זה לא בשבילי הדבר הזה, ואז חזרתי הביתה.
אשכח, ככה, יום למחרת.
פחדתי, אמרתי, לא, אין מצב, מה זה, זה, מה, אני עכשיו יצאתי מהצבא, אני לא, באתי, חופש, אני רוצה להצחיק ולצחוק, לא לעבוד קשה. להיות בצוות בידור, לא תיארתי לעצמי שזה כזה קשוח. חזרתי הביתה, ממש, כאילו יום למחרת. בבאסה אחת גדולה. שלא צלחתי את זה, ואז שנה אחרי, אני זוכר, כאילו הייתה לי גם שנה מבולבלת, שכולם, אתה יודע, כבר יודעים מה הם רוצים, וכולם עושים, וזה והיה.
וחברים שלך עדיין בצבא, נכון?
חלק בצבא, כן, רובם בצבא, נכון. ואני אומר, אני חייב לחזור אליו, אני חייב לחזור, אני ממש רוצה, אני חייב לעשות את זה. ואחרי שנה חזרתי אליו, אז הוא שלח אותי לטבריה. לקלאב הוטל טבריה. עכשיו אמרתי, וואה, אבל אילת זה כל הזה, מה אני עושה בטבריה, בעיר הרפאים הזאת, כאילו. והגעתי לטבריה, הגעתי לקלאב הוטל, לא היה כלב במלון, אחי. ובאילת, אתה יודע, כל מפוצץ, כולם שיגעון מטורף כזה, כמו... אמרתי, טוב, זה מעולה לי, כאילו, לאט לאט אני אכנס לעניינים. לא ישר, אתה יודע, לתוך הבלגן. סבבה לי, טוב. ואז לאט לאט, טטטטטטטטט, אז ראיתי כאילו שזה המקום שלי.
לא פחדת לעשות את זה עוד פעם?
מה זאת אומרת, את מה עוד פעם?
כלומר, כבר נסעת לאילת פעם.
אבל שם זה היה, אתה יודע, בום, להיכנס ישר לתוך זה, כי זרוקים אותך לתוך הזה. פה, לומדים אותי לאט לאט איך לעשות את הדברים, איך זה, ואין הרבה אורחים. אם אתה מפשל, לא מלא רואים. אתה מבין? אז כאילו, זה כזה, זה לא היה נורא.
בהדרגה.
זה ממש בהדרגה. הגעתי לשם לדעתי במרץ כזה, ואז לאט לאט, אתה יודע, עד שמתחילה העונה, יש לך איזה כמה חודשים באמת לצבור ניסיון ושעות טיסה. וזה מה שהיה, ואז פשוט הייתה לי שם תקופה, וואו.
מה?
אחת התקופות היפות בחיים שאני הכיר בצוות בידור. כל כך כיף. כיף, כיף אחד גדול, זה כאילו כמה חבר'ה שאוהבים אחד, כי יש הכל, כן, פיצוצים, הכל, זה כמו אח הגדול, גם, זה כזה מין איזה חממה. עכשיו, אנחנו בטבריה, לא כמו שבאילת, בטבריה אתה בתוך המלון גר. באילת אתה גר בדירה אחרת, ואז אתה כל הזמן נוסע למלון.
אז אתה ממש פה בתוך הוויה.
ממש בתוך, יש לך חדר, יחד עם הזה, אתה... ממש כיף. ועבדתי שם איזה שנתיים, ואז בא הבחור הזה שהיה באילת, הוא גם קצת מההנהלה כזאת של, של החברה, של הצוותי בידור, הוא בא למלון, והם ראו חלק מההופעות שעשינו, ואז הוא ניגש אליו ואמר לי, אתה לא רוצה להיות שחקן? אז אמרתי לו, לא נראה לי. בטוח, אמרתי לו, כן, לא יודע, לא חשבתי על זה, למה? לא יודע, ראיתי אותך על הבמה וזה, ויש לך את זה. אמרתי, טוב, מגניב. אז אני אלך ללמוד משחק. ואז הלכתי ונרשמתי לבתי ספר, ו... וגם שם יש סיפור, אבל אני לא אוכל לך את הראש עכשיו על הדבר הזה.
זה קטע, אני חושב קודם כל על זה שבאותה תקופה בצוות בידור, אתה גם על הבמה, ואתה גם במעין איזה מעגל, יש לך פתאום משפחה במקום מסוים. זה נכון להגיד?
כן.
משפחה מקצועית.
כן. כן, חברים, משפחה, זה סוג של משפחה, כן.
כאילו אפשר להגיד שם שיש איזה מקום ש... של לידה, לפחות ברמת הקריירה, ברמת התובנה של מי אתה.
כן, שם בהחלט. כאילו, ברגע שקיבלתי את הגושפנקה הראשונה, אתה יודע, של מה שאני עושה, אני עושה אותו טוב, ויכול מאוד להיות שזה הייעוד שלך, ובלי לשים לב לזה אפילו, כאילו, ואז בא מישהו ואומר לך, חביבי, זה דווקא
זה
טוב,
הייעוד.
קח את זה. קח את הקלף הזה. אמרתי, וואה, מגניב, יכול להיות. ואז באמת גם באודישנים, כאילו, גם... קיבלתי גם איזה גושפנגה, אתה אמרתי, טוב, בוא נה, כנראה שזה באמת הזה, כי אז עשיתי אודישנים לבית צבי, ועוד פעם, זה גם סיפור, כאילו, זה בית צבי, יורם למינשטיין וניסן נתיב, ניסן נתיב רציתי. יורם למינשטיין עברתי, בית צבי עברתי, ניסן נתיב לא עברתי, הגעתי לשלב השלישי. אמרתי לעצמי, דווקא שם אני רוצה, כי אני יודע שזה גם בית ספר מאוד, אתה יודע, מאוד עמוק ומאוד... ודווקא בא לי את זה, זה מחזות זמר, אני פחות, זה, אתה יודע, יש את כל הסטיגמות האלה בתי ספר. ואז יורם לוינשטיין, אולי היום הוא בית ספר הכי טוב. ואמרתי, טוב, מה אני אעשה מכינה, זה ניסן נתיב, ואז אני אדלג על השניים, שלושה שלבים הראשונים, ויהיה לי קל יותר להתקבל לבית ספר. טוב, מה אני אעשה בינתיים עד המכינה, אני אחזור לצוות בידור. חזרתי לצוות בידור בתור די-ג'יי, שגם על זה תכף אני אדבר. חזרתי בתור די-ג'יי. כי כשהייתי נער, הייתי גם די-ג'יי. אז חזרתי, וגם אמרתי, אני אשנה קצת, כאילו... ובאמת חזרתי לאיזה חצי שנה, ואז יום אחד אני בחדר, מקבל טלפון, מישהו מחכה לך בקבלה. מי זה? טליק. מי זה טליק? אני לא מכיר אף אחד טליק. אני מגיע למעלה, יושב עם איזה בחור, אני אלן, אני מתיישב, נעים מאוד טליק, נעים מאוד אורון, אמרתי לו, אוקיי, מה המימו, מה קורה? אמר לי, אני טליק, אני בוגר של בית צבי. גרי ביל הוא המנהל של בית צבי, שלח אותי לשאול למה אתה לא נרשם לבית ספר.
וואו, מאיפה, מה?
בדיוק, אמרתי לו, ברכה, מאיפה, מה? הוא אומר לי, יהיה לך אודישן מצוין. ממש טוב. והוא ראה שלא המשכת את תהליך הרישום, עברת ולא נרשמת, אז אפשר לדעת למה וזה. אמרתי לו, הוא שלח אותך עד לפה, כאילו, אני
מהמרכז עד לטבריה.
אמרתי לו, אני טברייני, אבל אני בוגר שלו, והוא עשה את הלינק, והוא... אמרתי לו, ואיך הוא ידע אבל שאני כאן, כאילו. אמר לי, זה גרי. אתה מכיר את גרי בילו?
הכרתי, כן.
וזה גרי, באמת. כאילו, הוא יגיע לכל מקום שיש.
אני חושב איזו מחמאה ענקית בשבילך באותם ימים שגרי בילו.
נכון.
עושה חיבור, שולח אותו עד אליך.
שולח את הבוגר שלו להבין למה איזה פישר אחד שעשה אודישן, פשוט היה אודישן באמת ממש מוצומר לי, ממש מצוין, והוא לא מבין למה לא נרשם. אמרתי לו, אני רוצה ניסה נתיב, אני זה וזה. ואנחנו נותנים לך מלגה של חצי מסכום הלימוד, אם אתה נרשם לבית ספר. אמרתי, טוב, תן...
בהצלחה להגיד לכל זה לא.
אז זהו, לא ידעתי מה לעשות. אמרתי לו, תן לי, אני יכול לחשוב על זה? ירדתי למטה לחדר, וחשבתי על זה, ואז אמרתי, בונה, הם טומטם. בית ספר למשרק רוצה שתבוא ותלמד אצלו, כי...
ומממן לך.
ומממן לך חצי מהשכר לימוד, ברור שאתה הולך ללמוד שם. ואז למדתי שם, באמת קיבלתי חצי מה... זה מלגה של איזה 8,000 שקל, שגם לא היה לי כסף, לא היה לי שקל על התחת. ולמדתי שם, וזהו, כל השאר היסטוריה. כמובן, גם אחרי הבית ספר יש סיפור, אבל סנר, כאילו, לא היה קל.
אני, זה כן מעניין אותי, גם באותה תקופה, אמא עדיין במרכז, נכון?
לגמרי, שם, בבת ים, באותו מקום.
הצלחת כאילו להגיד, אני משאיר אותך במרכז, אני הולך רגע לטפל בעצמי?
אני לא... מה, בזה שלחתי לצוות בידור?
כן.
כן, כי היא לא הייתה מבוגרת כמו שהיא מבוגרת היום. היום לא הייתי עושה את זה, אבל... אז, לא יודע, הייתי גם צריך, אתה יודע, לחשוב על עצמי.
על עצמך, שזה מה שמרגש אותי בסיפור, אבל...
אין מה לעשות. כמו כל בן אדם הגיוני, כאילו.
לבחור בעצמנו.
כן, לבחור בעצמנו. כן, זה לא ממקום רע.
ממש לא, ההפך. אני חושב שדווקא בטוח שזה גם שימח אותה לראות אותך פורס כנפיים.
כן.
מתוך הקנה, אתה יודע, אתם שנים ביחד. כן. ולראות אותך רגע מקשים את עצמך.
כן. וגם היא הייתה צעירה יחסית, כן, אז היא הייתה באה, והרבה פעמים הגיעה, וגם אני, כל כמה זמן הייתי באה הביתה, אז...
זהו, אני מניח שכשהיא באה לראות אותך על הבמה, בטח
כן, אבל באמת, זה הראשון, כאילו, שהיא קיבלה באמת חותמת על זה שוואלה, כי סבבה, אולי הוא עושה איזה משהו שהוא אוהב וזה, ואחרי זה הוא ילך וילמד משפטים, או יהיה במחשבים, שזה גם תמיד כל הזמן היא אמרה לי. או שתהיה עורך דין, או שתלמד מחשבים, זה מה שהיא אמרה לי כל הזמן. וכמעט הייתי קרוב לזה, אחי.
למה מהם?
רשמתי למחשבים? לתקצוב אתרים באינטרנט, וביום האחרון של ה... כאילו, יום למחרת הייתי אמור להתחיל את הקורס, וביטלתי את זה. ואז הלכתי לצוות בידור. זה מה שעשיתי בעצם.
זה היה כאילו צומתי, או כן, זה או זה.
או זה או זה. והלכתי לאיזו שיחה עם חבר כזה, על הים, כאילו, הוא אומר לי, אתה בטוח שאתה רוצה את זה? אמרתי לו, לא. אלינו, אז מה? ביטלתי את זה, אחי. ואז הלכתי ונרשמתי, כאילו, הלכתי לצוות בידור. אז אני אומר, האישור הראשון, אני חושב, בשבילה, כדי להבין שבאמת אני מצליח בזה, זה באמת ה... לא יודע מה היה קודם, אבל לדעתי, זה הפרסומת הראשונה שראתה אותי בטלוויזיה. כי עד אז, סבבה, הלכתי, למדתי בספר למשחק, זה לא אומר שאני אצליח. זה לא אומר שהבן שלה, אתה יודע, מצליח. אז פתאום זה נהיה פרסומת. פתאום רואה אותה, אז חברה, ראיתי את הבן שלה, ואז עוד, אז כאילו זה סוג של הצלחה מבחינתה, אני חושב, ואז זה באמת הייתה...
הסטמפה הראשונית, כן.
כן, הסטמפה הראשונית.
אתה מבחינתך מסיים בית צבי באיזה שנה?
2005.
ואתה מנהל עם עצמך דיאלוג בהתחלה, בשנים הראשונות? כן כותב תפקידים, לא כותב תפקידים, אני טוב, כי גם המשחק בסופו של דבר, כלומר, ברור לי איזה איכויות רגשיות הבאת כשחקן. כי מטענים שלמים, ככה אני לפחות רואה את זה. מה זה, הם רק חיכו להגיע לבמה, להגיע לאיזה עיבוד.
כדי לגעת בהם.
כדי לעשות
נכון,
דברים.
אותם, נכון.
אבל המקצוע הזה הוא גם מקצוע שאתה צריך איזה, כאילו אישור מבחוץ, אתה תמיד תלוי באיזה במה, באיזה מלהקת נכון. ש...
בהתחלה היה לי סופר קשה. עכשיו, אבל... זאת אומרת, כשיצאתי מהבית ספר, כי בבית ספר היה לי טוב, ממש. ממש, הייתי, היה לי תחרויות, בבית ספר למשחק יש תחרויות מלגות, בבית צבי בעיקר יש תחרויות מלגות, שכאילו כל תחרות אתה גם לוקח כסף. אתה זוכה במקום ראשון, שני, שלישי, ולפי אתה מקבל כסף. ועשיתי שם בוכתות, אחי.
זה מתחבר לי לילד שראה משברים בתור אתגרים.
ממש, בדיוק. עכשיו אני אגיד לך למה. כי כל החבר'ה כשראו את הדבר הזה, ראו תחרות מונולוגים, תפסו את הראש, נלחצו ואומרים, רונה, יש לי הזדמנות עכשיו, אני גם ככה קשה לי, אין לי כסף, זאת ההזדמנות שלי כרגע להביא, עכשיו עוד 2,500 שקל, עוד 1,500 שקל, עוד זה, וגם לצבור לעצמי עוד ניסיון, ואתה יודע, לדעתי זה פצצה רעיון מעולה לעשות תחרות מונולוגים. לא בקטע הרע של הדבר ומרפקים וזה, ואני רוצה, לא, יש לי הזדמנות כרגע לממן את הלימודים שלי, משהו כאילו, אתה יודע, אני שם את זה במגירה שהיא חיובית. ונכנסתי ברבק, למדתי, והתכוננתי, ובאתי אש, היו כמה שלא לקחתי, אבל את רוב התחרויות לקחתי, פה 2,000, פה זה, וזה מה שמימן לי את הלימודים, אחי, זה עבודה במועדון קורשים קורשות בסופי שבוע.
מה זה אומר?
הייתי מלצר.
מלצר?
כן. פנוי פנויון, גורשים גורשות.
אבל זה מדהים איך לקחת את זה והפכת את זה לאתגר.
ממש.
ואז שאתה מסיים בית ספר למשחק?
אז בגלל שהיה לי טוב שם, וחשבתי שאני מוכשר בטירוף, יצאתי, אמרתי, טוב, בטח חכים לי בחוץ, כמו שחכים לך כשאתה יורד באלת עם האוטובוס, היה למאכסניה.
כן, שעולם שלם מחכה לך עם שלטים.
חשב, כן, דורון, פה זה פה, בוא, הפקה פה. לא היה כלום. ואני זוכר שהיו לי ימים שהייתי בוכה, הייתי קצת יותר גם מחובר לדת כזה וזה, אז היו ימים שהייתי קם בבוקר, וקורא את התיקון הכללי כאילו באדיקות, ואתה יודע, וכולי כזה רק שיצליח, שיצליח, ובוכה, ושיצליח, וזה וזה. ולא קרה כלום. ואז התחילו להגיע כל מיני תפקידים כאלה קטנים של הצגות ילדים, של עוד איזה בובה פה, עוד איזה קרוב כאן, פה גזר, פה זה, פה, 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 שם, כל מיני דברים כאלה קטנים. קצת אודישנים לפרסמות. עכשיו, כשעשיתי את האודישנים, קיבלתי תגובות טובות. וכשאתה בתור שחקן מתחיל, מקבל תגובות טובות, אתה אומר, אוקיי, הוא אמר שזה טוב, אז תפקיד שלי, מעולה. ואז אתה הולך הביתה, ואף אחד לא מתקשר אליך, ולא אומרים לך אפילו גם שלא עברת. ואז אתה מבין את המשחק, אתה מבין, אוקיי, איפה, באיזה שדה אני נמצא, ואיך אני צריך להתנהל בתוך הדבר הזה. והבנתי, אוקיי, שאני טוב, אולי אני לא מתאים ספציפית לפרויקט, כי ככה וככה חושבים, שאולי זה לא מתאים לפאזל, זה לא אני. אני צריך לבוא ולעשות את העבודה שלי כמו שצריך, וזה מה שהבנתי. אז אמרתי, אני צריך להפריד את זה. אני צריך לבוא, להשתמש באודישנים כמגרש שבו אני מתמקצע, שבו אני פשוט...
אתה מחדד את הכישרון שיש לך?
בדיוק, בלי שום קשר כרגע להפקה. יש לי פה הזדמנויות. ואם זה יגיע, מה טוב? זה תוספת, כאילו, זה עוד איזה פלוס כזה, זה ערך מוסף לדבר.
אני מדבר איתך ואני מבין איזה אנרגיה פנימית ואיזה סנטר יש לך. זה לא דבר מובן מאליו.
אני לא רואה את זה, אני לא יודע.
באמת אתה לא רואה את זה? גם היום?
היום אני רואה, אני יכול להבין את זה, אבל...
תשמע, היום אתה גם, יש לך גם, אתה גם מלמד, חבר'ה, נכון, באים אליך לסדנאות משחק.
כן, קורסים.
לקורסים. וגם אתה מספיק מקור, אתה יודע, יש לך מלא חברים שמשחקנים. אתה לא רואה את האנרגיה הפנימית הזאת שלך? או שאולי כמו בהרצאה.
אני תוך כדי, אני לומד תוך כדי הדברים, אני מבין.
אתה דואר קדימה, אבל אתה לא רואה את הצדדים של הכלי שלך.
זה מה שקרה לי בשנים האחרונות. אני לאט לאט הבנתי מי אני ומה אני, ממה אני מורכב, ומה מניע אותי, ומה תכונות האופי שלי, איפה החוזקות שלי, איפה החולשות שלי. וזה באמת בשנים האחרונות, כי כשאמרתי לך, כשנרגעתי, כשקצת התיישבתי, והסתכלתי מסביב, זה גם הגיע בעקבות איזה משבר כזה, שהיה לי איזה התקף חרדה ראשון בגיל 40, ביום לפני המולדת שלי. הלכתי להביא את הילדים מחמותי, הייתי עצבני כזה, ואמרתי, יאללה, רדו כבר, ובואו כבר צריכים ללכת, וזה. ואז אני מתחיל להחזיק כזה את הלב, כאילו, ואני אומר לחמותי, תקשיבי, אני לא מרגיש טוב. אומרת לי, מה יש לך, מה קרה? אמרתי, אני מרגיש שאני עוד שנייה ככה, בום, במקשה אחת נופל הרצפה עם הפרצוף על הרצפה, אמרתי לה, תזמיני אמבולנס. תזמין האמבולנס, ובאמת ראו אז, היה להם איזה מכשיר כזה, שהם יכולים לעשות איזה בדיקה כזאת, כאילו, ולראות מה קורה עם הלב, באמת ראו שיש איזה עניין כזה וזה, ולקחו אותי לטיפול נמרץ. עכשיו, אני כולי בדרך כזה, אומר לעצמי, מה עכשיו, מה הקשר, מה זה הדבר הזה? אני מחר חוגג יום הולדת, הזמנתי שף, יש לי איזה כמה חבר'ה באיזה מקום, אני לא יכול להגיד להם עכשיו לסגור את כל הדבר הזה. כולי עוד נכנס לעוד יותר לחץ כזה, מגיע לבית חולים, ועושים את כל הבדיקות, ורואים שהכל טוב. כנראה שזה באמת הייתה, אתה יודע, זו התקפה ראשונה כזאת. זו פעם ראשונה אני חווה את כיף חרד, לא ידעתי מה זה בכלל. לא היה לי את זה.
זה גם מרגיש מאוד פיזי.
מאוד פיזי. כאילו, עכשיו, יש לזה כל מיני פנים, כן? יש כאלה אנשים שמתחילים להזיע, יש כאלה אנשים שנכנסים לסטרס, או לא יודע, מתחילים לבכות, או שיש להם, אתה יודע, זה פוגש אותם בכל מיני, כאילו זה מפעיל כל מיני דברים. עכשיו, אצלי זה באמת היה כאילו כמו איזה כיף לב. ואז הבנתי באמת שמה, שזה התקף חרדה. אמרתי, אוקיי, בסדר, אוקיי, סבבה, אז מגניב. יכול ללכת הביתה, אני אומר לה, זו, הוא אומר לי, לא, לא, אתה צריך להישאר פה יום אחד כדי לראות. אמרתי לו, אבל לא, יש לי מחר, נו.
יום הולדת.
יום הולדת על הראש, וזה, הוא אומר לי, אתה לא יכול ללכת. אמרתי לו, אני יכול אבל ללכת מרצוני, כאילו, אז הוא אומר לי, כן, אבל אנחנו לוקחים את זה אחרות. אמרתי לו, אוקיי. זאת אומרת, אז תחתום פה בבקשה, והלכתי, עזבתי כאילו את המקום, כי היה לי מצחיק כמה חוסר אחריות כאילו, ולמחרת, אתה יודע, חגגתי, עכשיו הייתי כמו איזה ביבר זכוכית.
ברור, פחדת.
פחדתי שאני אקבל התקף לב, אז לא צחקתי, הצחיק אותי וכולי, אתה יודע, ואני שותה קצת אלכוהול כזה, והכל מפחיד אותי. הכל מפחיד שאני לא, שזה יהיה היום האחרון שלי, כי היום הולדת הזאת, שזה יהיה היום האחרון שלי שם, עלי האדמה. אז באמת שהכל הפחיד אותי.
אני חושב שזה אפילו יש בזה משהו סימבולי, שלקחת אחריות על עצמך, שחררת את עצמך מבית חולים. בסוף תשמע, הם גם בלחץ שם, אבל התקף חרדה זה... כשזה בא בגל גדול, אז אתה יודע, זה גם משפיע על הלחץ דם ועל הכל, אבל בסוף זה, אתה יודע, זה חרדה. מאז היא קפצה לבקר עוד פעם, או שפחות?
יש איזה כמה כאלה, אבל אני מצליח לזהות אותה, ונו, חשוב כזה לשלוט בזה, אני לא יודע איך, נשימות כזה, ומעיף את עצמי קצת למחשבות אחרות.
אמרת לי גם משהו שמעניין, שלפני שנכנסנו להקליט, שבשבעה באוקטובר עשית שלושה דברים מדהימים, ובא לי שכן נגיד אותם פה לטובת הציבור הרחב, מי שיקשיב.
כמו כולם, אתה יודע, חטפנו כפה רצינית, ואני הרגשתי מאוד... לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. אתה יודע, הימים הראשונים זה, למשל, אתה יודע, ראו בימים הראשונים שכולם רצים לדרום, לחלק מים לחיילים, וזה, ואתה אומר, אוקיי, גם אני רוצה, אני רוצה לעזור, אני צריך, אני רוצה...
רוצה להיות בעל ערך.
רוצה להיות בעל ערך, וגם, אתה יודע, לא לשבת בבית ולצרוך את החדשות האלה, זה היה ממש כבר בימים הראשונים, ולא ממש מצאתי את עצמי, ואז הבנתי, טוב, אני צריך להתנדב איפשהו. אז הלכתי למסעדת האחים, ואז עשיתי, הלכתי עם איטל, ובישלנו שם קצת, והלכתי ועשיתי מופע אימפרוביזציה לחיילים ולמפונים, ובנוסף גם עבדתי, כאילו עשיתי עוד איזה כל מיני דבר, אני אפילו לא זוכר במה עבדתי, כאילו, אבל עדיין עבדתי, ואני זוכר שקיבלתי כסף, אני לא זוכר אפילו ממה. והדבר השלישי זה שאחרי איזה שבועיים, שלושה, אמרתי, טוב, אני חייב קצת אוויר, אני חייב לדבר עם מישהו, לפרוק, לשתף, כל מה שאני סופק כרגע, אני צריך איכשהו גם להוציא את זה, אז ישבתי גם עם חבר עם בירה, ואז הבנתי שהשילוש הזה עושה לי טוב. עבודה, התנדבות, ולא יודע, משהו לעצמי, או בילוי, או לפרוק או משהו כזה, בילוי לקרוא לזה יציאה, אני לא יודע. המשולש הזה עשה לי טוב, וזה הרגשתי כאילו הרבה יותר בטוח והרבה יותר נינוח.
מקורקע.
מקורקע, כן. מצאתי את זה, לשמחתי.
זה ממש מדהים אותי, באמת, איך הילד הזה, גם זה שרק דרך ההרצאה במקום מסוים, שלרוב זה מה שקורה, כשכותבים הרצאה, או כשפתאום מסתכלים רטרואקטיבית, אז רואים רגע את מה הצטבר לנו בשולי הדרך. וזה מדהים אותי איך בסופו של דבר לקחת את כל מה שכבר אז ידעת, גם את הסנטר, גם את ההומור, גם את הרגישות, וזה מנת חלקך היום.
כן.
זה קטע. ממש. תגיד, אני זוכר שראיתי אותך, אמרתי לך את זה גם פעם, באתי לראות אותך בהצגה של תיאטרון חיפה, בחצוצרה בוואדי, עם חן אמסלם.
נכון.
ואני זוכר שאז נפלה לי הלסת מי זה השחקן המוכשר הזה.
זה היה קומי דווקא שם.
זה היה מאוד כן. קומי, אבל זה היה תפקיד גם עם בשר, כאילו גם הפכת אותו, אני זוכר שראיתי כל מיני ורסיות של חצוצרה בוואדי. לקחת אותו, הסתערת עליו.
כן, היה כיף גדול.
באיזה שנה זאת זה היה בזמנו?
וואו, לא זוכר. אני לא טוב בשנים.
אתה לא טוב בשנים.
חוץ מזה שאני יודע מתי סיימתי בית צבי, ומתי החתונה שלנו, אני... שאל אותי, זה היה קטע גם, בגלל זה יש לי משהו שאני מדחיק. כאילו, לא יודע, או שאני מדחיק, או שזה פשוט לא כזה חשוב לדעת ולזכור מתי זה קרה.
אני רוצה להגיד מתוך השיחה איתך שאתה פחות מדחיק היום, דווקא מרגיש לי שאתה...
היום אני פחות, אני מתעסק בדבר לגמרי.
אתה מתחיל לאסוף את הסצנות של החיים שלך ולעשות איתם עיבוד.
לחבק אותם.
כן. היום, כשאתה כותב תפקידים, יש את הפחד הזה? מעדיין הישרדות קיומית במקצוע, או שאתה חי את הרגע? אתה חי את כאן ועכשיו?
זה קטע שאתה שואל את זה, כי עד לא מזמן הייתי באמת, אני חושב שגם היום, אני הרבה יותר רגוע, אני הרבה יותר מסתער על דברים, ולוקח דברים, כי אין לי עבודה. אני מעדיף לא לעבוד, וזו חודשיים, שלושה חודשים, ולא לעשות איזה משהו שאני אתחרט עליו, או משהו שאני לא עומד מאחוריו, או משהו שאני לא אוהב. אז אני מעדיף כאילו כרגע, כי אני יודע שבאיזשהו שלב הדבר יגיע, וזה יחזיר לי על השלושה חודשים האלה, אז כאילו אני סומך על הצ'קרה הזאת, ועל השפע, ועל היקום, ועל אלוהים, ועל הכל, שהכל מדויק והכל יסתדר. ולפעמים יש לי ימים כאלה, כמו שהיום, למשל בבוקר, הבן שלי שואל אותי, הוא יושב כולו בזום כזה, היום היה לו זום. אז הוא מסתובב, רואתי, הולך בבית, אז הוא אומר לי, אבא, אתה עובד? אמרתי, התחלתי לצחוק, אמרתי לו, כן, מה זה? אמר לי, מה אתה עושה? מה? אוריאל, מה אתה עושה? אמרתי לו, אני מלמד בימי חמישי, יש לי את שיחות עם הברמן, אני עושה מופעי אימפרוביזציה, אני עושה כל מיני כאלה הפקות, כאילו אם יש לי ימי צילום של פרסומות או כל מיני תשדירים כאלה וזה. אמר לי, כן, אבל מה, אתה מרוויח כסף, מה, אתה לא עושה כלום עכשיו? אמרתי לו, התחלתי להתפקע מצחוק ול... אמרתי לו, תראה, אני לא צריך גם כל היום לעבוד, הלוואי שלא הייתי צריך לעבוד כל היום, ואתה יודע, ותהיה לי איזו הכנסה פסיבית כזאת ש... והסברתי לו בדיוק מה אני עושה. ואמרתי לו שהימים האלה, לפעמים שאני עושה יום אחד של צילום פרסומת, או יום אחד כזה וזה, זה כסף שהוא לא רע, שהוא יכול להחזיק אותי כזה לאיזה תקופה לא גדולה ולא רצינית, אבל זה יכול כזה לתת אוויר לנשימה לאיזה חודש. אז... אז יצחיק, אז היום בבוקר כזה, הוא כאילו גם טיפה כזה, הכניס לי ספק בשקט שלי וזה, שמה קורה? אני לא צילמתי הרבה זמן, מאז מנייק ומאז זה, אבל זה נראה, כמו שאת אמרת לי, כאילו, בוא, מבחוץ זה נראה כאילו
מבחוץ,
אני...
מבחוץ, ברור.
זה קטע. מבחוץ נראה כאילו הבן אדם עכשיו, אני עסוק יום-יום.
אבל זה בדיוק הקסם, ואתה יודע, התעשייה הזאת, בחוץ זה נראה לאנשים סדרות שצילמת, נגיד, ב-2020, 2021, 2022, פתאום בשנה אחת שלוש סדרות יוצאות, וזה מרגיש לאנשים מבחוץ, שאתה אין לך מנוחה לרגע.
כן, כן. באמת, אני לא מתלונן, ברוך השם, גם אם אני רוצה, אני יכול לייצר לעצמי עבודה, וגם עכשיו זה זמן טוב בשבילי, גם כמו שאמרתי לך שאני ארזול לדבר על זה, אני מתעסק במוזיקה כרגע, אני די-ג'יי, אז זה כיף לי, כי זה זמן חופשי כזה שאני יכול להתעסק במה שאני, בעולם החדש הזה, חדש ישן, שאני חוזר אליו. אז, וגם להיות עם המשפחה, עצם זה שאני, אני חושב, שעצם זה שאני נינוח במקום הזה, ואני עם זרועות פתוחות מקבל את ה... לא את כל מה שבא, אתה יודע, אני עושה את הבחירות שלי, אבל אני לא מתאבד על דברים, ואני לא מתאבד בתוך סיטואציות. ואני חושב, ואני מחשיב את עצמי כבן אדם פרופורציונלי, די מיושב ודי כזה יודע על מה לשים את הדגש, ועל מה, אתה יודע, שנגיד לך באמת, כמעט אין דברים כאלה שאנחנו צריכים...
להיות כל הזמן באיזה אמוק.
באיזה מקום, גם עם ילדים, גם עם הכל וזה. כל עוד לא נפגע מישהו, כל עוד לא קרה לאף אחד משהו, אחי, הכל עובר, הכל זמני, בסוף מתרגלים להכל, אחי, הכל, הכל, הכל הרעי, ולכל דבר יש פתרון. וגם אם לא, זה גם בסדר. אז כל עוד אני נינוח בדבר הזה, ואני מבין את הדבר הזה, איפשהו אני לא דואג, כי אני יודע שזה באיזשהו שלב, אבל לא יודע, אני הופך את עצמי למין, איזו מטאפורה כזאת, למין איזה חלוק נחל כזה, שהמים...
מלטפים אותו.
מלטפים אותו, והכל עובר כזה, וזה לא, לא, לא סכר. אתה מבין? אז אני חושב שכשאני במקום הזה, אז אני חלוק נחל כזה, שהכל כזה זורם ושופע.
זה קטע שאתה אומר את זה. אני עושה סדנאות אותנטיות, ותמיד באחד השלבים, יש שם אינדיאני. אתה יודע מה זה שם אינדיאני?
כן, האינדיאנים בעבר היו יוצאים לעולם הטבע, ומביטים באיזה אלמנט מהחי, מהצומח, מהדומם, זה אלמנט שמגדיר אותם, מוסיפים לזה שם תואר, וזה השם האינדיאני.
דורון חלוק נחל בן דוד.
מדהים בעיניי, מדהים. תשמע, דיברת, והרגשתי תוך כדי עכשיו, במיוחד בפרט האחרון, איך ענינו שם תוך כדי. איזה השראה אתה, אחי, באמת.
אני שמח לשמוע.
אני מקווה בשבילך שאתה יודע, שכשתכתוב את הביוגרפיה שלך בגיל 58 נגיד, כזה, אתה יודע, אז תשב ותגיד, בואנה, זה אפילו יותר ממה שחשבתי, כל הדברים. אתה מאוד מאוד מקורקע, וזו ברכה בעיניי, שברור, עוד פעם, אם לא אימא, ואם לא סנטר, ואם לא נקודת בחירה, וכל הזמן לראות את ה... אתה יודע, גם אנשים דתיים, הרבה פעמים אומרים לאנשים דתיים, טוב, אתם קל לכם, אתם באמונה.
כן, יש לכם, יש לכם.
כן, אבל יש בסוף בחירה, אתה יודע, גם אלוהים אמר, ובחרת בחיים, אתה לא על הדרך. אנחנו כל הזמן צריכים להנחיח את האלמנט הזה.
נכון.
היה לי לעונג לדבר איתך.
תענוג גדול, אחי.
ממש,
איזה כיף שאתה, אתה בן אדם אחד הטובים בלהקשיב.
שמחתי, כשיש כזה דובר, באמת.
ויש לך קול.
כפרה עליך.
כפרה עליך.
תודה רבה.
היה לי כיף.